רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב מאזינות ומאזינים, השעה 5:04, יום רביעי, ואתם על רדיו סול מולפן 3. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, עימי בשידור, הטכנאי הידוע שוקי אברהם. אני שמח לפתוח את חלון שידורנו החדש, מורשת יהודית וזהות ישראלית. ולפני שניכנס לתוכנית עצמה, אספר לכם בכמה מילים על עצמי. אני יליד תל אביב, ובין שאר עיסוקיי, אני משתדל לגשר ולמצוא את המשותף בין שתי הזהויות. אני פשוט חרד, על מנת בכדי כך שנבין שללא קשר הדוק בין השתיהן, קשה יהיה לחיות יחדיו בשלום ובהבנה במדינתנו האחת והיחידה בעולם. בתוכנית שאגיש מדי רביעי בין 5-6, ארח אנשי שיחה מעניינים הקשורים לנושא שיחתנו, דתיים, חילונים ומכל גווני החברה. חשובה לדעתכם, צלצלו 03-677-3636 או כתבו לי לווטסאפ התחנה 05-38-07-1213, ואתם מיד בשידור ישיר איתי לשיחה משותפת לאוזני כולם. בשבועיים הקרובים נדון יחד בנושאים הקשורים לחגי תשרי הבאים עלינו לטובה ולברכה. נצא לדרך עם לחנו המרגש של יאיר רודנברום לפיוט המוכר לכולנו מאז ילדותנו הקטנה ועד לבגרותנו, ונתנה תוקף.
תנשא מלכותך ויקון בחסד כיסאך ותשב עליו באמת ותשב עליו באמת אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועת וחותם וחותם וסופר מונה ותזכור כל הנשכחות ותפתח ספר הזיכרונות ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו ובשופר גדול יתקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפפו וחילו רעדה יוחזו ומלאכים יחפפו וחילו רעדה יוחזו ובשופר גדול יתקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזו וחילו רעדה יוחזו ומלאכים יחפזו וחילו רעדה וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרום
חברות וחברים יקרים הרשו לי להציג לנו את המרואיין הראשון בתוכניתנו הראשונה ידידי וראי הרב מנחם מני גרליצקי רב קהילת חב"ד בצפון תל אביב CNSAN הוא רב מאוד מיוחד הוא רב שהוא גם גלת כשר אך גר ומסתובב בסביבה גלת טרף. רב שאינו רב עם איש, רב המחבק כל באי עולם, וכותב טור שבועי במעריב. השיחה עם הרב מנדי תתחלק לשתיים. הנושא הראשון, האם תל אביב הינה עיר אנטי דתית? תאמר לנו הרב מנדי, מדוע נחשבת עירנו תל אביב כסדום ובעמורה וחסרת אמונה? לבטח אתה יודע שבעירנו קיימים בעצם היום הזה, היום יום רביעי ה-21, כ-600 בתי כנסת ומדרש, כ-1,000 בתי אוכל כשרים מהם 70 גלת כשר, 50 מקוואות, כ-25 מוסדות לימודים לדתיים וחרדים. הלזה תיקרא עיר חסרת אמונה? הרב מנדי, המיקרופון לשירותך.
בן, איזה כבוד אתה מעניק לי, אני המרואיין הראשון בתוכנית הראשונה, באמת קטונתי, וזכות גדולה היא לי להתראיין אצלך, בן, ידידי היקר, שאני מאוד מאוד אוהב אותך ומעריך אותך, כפי שאתה בוודאי יודע.
אהבה היא הדדית.
ובאמת פתחת בשאלה מאוד מאוד חשובה ונכונה, ואיך אומרים, שאלת חכם חצי תשובה. התשובה כבר מונחת בגוף השאלה, אכן התדמית הזו שיש כאלה שמשום מה מנסים לייחס לעירנו האהובה תל אביב, עיר שבה נולדתי ובה גדלתי ובה אני יוצא את כל שנות חיי, אני כבר היום בן 42 שנה לאורך ימים ושנים טובות, התדמית המוקצנת הזו כביכול מדובר כאן באיזושהי סדום ואמורה, זה ממש ממש אין לזה שום אחיזה במציאות, תל אביב היא עיר ואם בישראל, יש את תל אביב של מטה, אבל גם יש את תל אביב של מעלה, וכמו שאמרת בצדק, יש תל אביב היא מעצמה של בתי כנסיות, שברוך השם גם כן זוכים לרנסנס בשנים האחרונות. זה נכון שאולי אוכלוסיית המתפללים התחלפה, זה כבר לא אוכלוסייה המקורית של אותו פלח אוכלוסייה בוגר שאפיין את מתפללי בית הכנסת בתל אביב של פעם. הדור הולך ודור בא, אוכלוסייה מתחלפת, אבל היום הרבה מאוד בתי כנסת בתל אביב זוכים לעדנה מחודשת, כשמתפללים חדשים פוקדים אותם, תל אביבים, צעירים, שמחפשים קצת יהדות, מחפשים קשר למסורת, ותל אביב מלאה בתורה, מלאה בשיעורי תורה, תעשה תרגיל קטן.
לפני התרגיל, תספר לנו קצת על הרגשותיך, איך אתה מרגיש שאתה הולך עם
מדי חב"ד, וכולנו מכירים את זה ומוכרים את זה ואוהבים את זה, ולידך כפסע צועדים אנשים ונשים עם חצאי גופות ערומים, הולכים לים, חוזרים מהים. איך זה מסתדר? תסביר לי.
אז קודם כל, דרך אגב, אני לא היחיד, יש יותר מ-50 שלוחי חב"ד שפזורים בכל שכונות העיר תל אביב, ואותנו חינכו, קודם כל לא להסתכל איפה שלא צריך, אבל להסתכל על הנשמה היהודית, לא להסתכל על החיצוניות, לא להסתכל על ה...
דהיינו כולם צדיקים, דהיינו כולם צדיקים.
אבל כולם צדיקים לראות את הנשמה, והנשמה, כל יהודי ויהודי הוא חלק אלוקם ממעל ממש, לכל יהודי יש את הנשמה האלוקית, וברגע שאתה רק מבין שהצורה החיצונית היא תחפושת ותפאורה, ואתה יודע להתעלם ממנה ולהסתכל על הפנימיות, אז אתה רואה שכל יהודי הוא כמו יהלום, כל יהודי הוא יקר בעיני השם, וברגע שאתה מתייחס אליו ככה, זה גם התגובה שאתה זוכה לקבל חזרה. ואני רוצה להגיד לך שחוץ מהקהל הענק, שבאמת הוא קהל דתי מסורתי שמאפיין את תל אביב, גם האנשים שמכונים, בטעות דרך אגב, חילונים, כי אנחנו לא...
אני מאוד לא אוהב את המושג חילוני, כי ממול החילוני עומד הקדוש. האם יש אדם קדוש? זה לא עומד.
הקדוש ברוך הוא אמר, אתם תהיו לי ממלכת...
כהנים וגוי קדוש.
כל יהודי הוא קדוש, אין יהודי חילוני, יש יהודי שומר תורה מצוות, ויש יהודי שבנתיים לעת עתה...
מסכים איתך מאוד, מסכים איתך מאוד.
אבל מה שיפה לראות זה שהרוב המוחלט באמת מכבד ואוהב, ונגיד כשאני באתי לשכונה שלנו בצפון תל אביב, אז גם משום מה הלכתי שולל אחרי התדמית הזו, שבטח יש פה איזשהו כזו הרגשה של אנטי, ואולי, וכל כך הופתעתי לראות שכל האנשים קיבלו אותי כל כך בסדר פנים יפות, וכל כך יש צמאון לדעת ולמסורת, וגם מי שהוא לא בעניין, אף אחד לא מתנגד, וזה לא מפריע לאף אחד. ברגע שפועלים בדרכי נועם ומתוך אמת ומתוך אהבת ישראל, כולם מתחברים, כולם אוהבים, כל אחד בדרכו.
אז ספר לנו קצת על קהילתך, היושבת במרחק של מטרים ספורים משני מסעדות גלת טריפות.
אז קודם כל אנחנו חברים טובים של המסעדות.
ברור, למה שלא תהיה?
אם בשמחת תורה נגמר לנו פתאום המשקה ללחיים, אז בעלי המסעדות משתתפים איתנו בשמחה ותורמים לנו בקבוק
וויסקי שאינו, אין וויסקי שאינו כשר או אינו, זהו, ברור.
וגם אני חייב להגיד, כל שנה בראש השנה אחרי התפילה אנחנו הולכים למסעדה לתקוע בשופר לכל הסועדים, שמאוד, זה כבר הפך להיות מסורת, מחכים לזה, אנחנו מדליקים שם חנוכיה בחנוכה. אנחנו מאוד מאוד, לצערנו, המסעדות לא קשרות בינתיים, אז אני לא יכול לסעוד שם.
אהבתי את המילה בינתיים.
אבל ברוך השם, יש יחסי שכנות מצוינת. בית הכנסת שלנו שוכן בתוך מתחם ציינסן, שהוא מתחם מגורים יוקרתי בצפון תל אביב, על הים ממש. רוב המתפללים הם תושבי המתחם או תושבי המתחמים הסמוכים, מגדלי נאמן, מגדלי בלו, יש כאלה שבאים ברגל גם בשכונת אזורי חן. וקהילה מאוד מאוד יפה ומגוונת, מאוד פעילה, מאוד תוססת, יש הרבה אירועים קהילתיים, שיעורי תורה, כמו שאתה יודע, מהמשתתפים הקבועים שבהם, תפילות, ברוך השם, בכל יום שלוש תפילות, תפילות שבת, תפילות חג, בימים הנוראים אנחנו אפילו מתפצלים לשני מניינים, שיהיה גם מניין בנוסח עדות המזרח, וגם מניין בנוסח אשכנז.
אז מתי שעות התפילה, כדי שאולי חלק ממאזינינו יבואו אליך?
אז התפילות מתחילות ב-8 בבוקר, ותפילות המנחה היא פחות או יותר סביב זמן הדלקת הנרות, זמן כניסת החג.
ותקיעת השופר, שהיא בעצם חובה על כולם לשמוע.
תקיעת השופר בשעה 10.
10.
אני ממליץ להיכנס לאתר של עיריית תל אביב, שם העירייה מפרסמת בשיתוף עם מרכז חב"ד תל אביב, רשימה ארוכה מאוד של כל מוקדי תקיעות השופר ששלוחי חב"ד מבצעים בכל רחבי העיר, ואפשר, כל אחד יכול למצוא את המוקד הקרוב למקום מגוריו ולבוא ולהשתתף ב פעילות הקהילתית הנפלאה הזאת, לקיים את המצווה החשובה ולשמוע כל שופר.
אני יודע שאני אומר משהו כרגע של אולי על דעתך, אבל לא מפיך. אתה גם תקבל בברכה אנשים שיגיעו אולי באוטו, אולי באופניים, אבל העיקר לשמוע כל שופר?
בן, אני לא צריך לבדוק איך בן אדם מגיע. כל אחד צריך לתת דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. אני לא אחראי על התחום הזה. מי שבא, ברוך הבא.
יפה, יפה.
הוא כמובן נשמח שכולם ישמרו את החג כהלכתו, אבל כל אחד יכול לעשות מה שכראות עיניו, הוא נותן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. מי שבא לבית הכנסת מתקבל בזרועות פתוחות, כל הרעיון של תפילות הימים הנוראים זה הרעיון של התשובה, שאנחנו מסוגלים לשוב ולתקן ולהשתנות, אז בוודאי ובוודאי שבראש שלנו ביום כיפור, כל אחד ואחד מוזמן ויתקבל בבית הכנסת, יקבל כיסא ויקבל כיפה ויקבל תלית ויקבל ספר תפילה, ויותר מה שמוזמן להשתלב בתפילה.
הוא תספר לנו מהר מדוע ישנם שני ימי ראש השנה, הרי שאר החגים הם חד יומים. מדוע פה ישנם שני ימי ראש השנה?
הסיבה המקורית נעוצה בכך שבזמן שבית המקדש היה קיים, לא היה עדיין לוח שנה שקבע בצורה קבועה מראש את ימי ראש החודש. וכיוון שראש חודש יכול לחול, חודש יכול להיות מלא 30 יום או חסר רק 29 יום, אז הייתה אי בהירות לגבי איזה יום יקבע כראש חודש. הדרך שבה ראש החודש נקבע היה כאשר היו באים שני עדים שמעידים שהם ראו את מולד הלבנה, את מולד הירח החדש, וכך בית הדין קבע שזה ראש חודש. אז כל החגים שהם באמצע החודש, כמו פסח שהוא ביום 15 בחודש, או סוכות, היה מרווח של שבועיים מקביעת ראש החודש, עד שבית הדין יספיק להפיץ את הבשורה בכל רחבי הארץ, בכל הקהילות, לדעת בדיוק מתי יחול החג. אבל בראש השנה, שהוא חריג ושונה, והוא חג שחל ביום הראשון של החודש, בראש החודש עצמו, אז גם אם בית הדין קבע מתי ראש חודש, לקהילות שברחבי הארץ כבר היה מאוחר מדי לבשר להם על כך. ולכן, כיוון שלא יודעים, לא ידעו באיזה יום באמת זה ראש השנה, באיזה יום זה ראש החודש, אז נאלצו מן הספק לעשות יומיים חג, כמו בחוץ לארץ, יש יום טוב שני של גלויות, כמו שבחוץ לארץ גם השבועיים האלה לא הספיקו כדי לקבל את המידע מתי בדיוק נקבע ראש החודש ומתי בעצם יחול החג.
ואולי יוסיף עוד, אני יוסיף עוד איזה סיבה, על מנת שגם אלה שפחות שומרי מסורת, תהיה להם הזדמנות נוספת לבוא ולשמוע צופה.
אני מאוד אוהב את ההסבר הזה, ואני גם חשבתי על זה שבחסידות מוסבר, שראש השנה הוא יום מאוד מאוד קריפי.
ברור.
הוא לא רק תחילת השנה, אלא
המלכת האל, השנה. המלכת האל.
המלכת הקהל, וכיוון שהוא ראש של השנה כולה, בעצם כל ימי השנה הבאה מקופלים ומתומצתים בתוך היממה הזו של ראש השנה, והדרך שבה נתנהג ב-24 השעות הללו, עומד להכתיב ולקבוע איך תראה השנה כולה. לכן הם משתדלים לא לאכול מאכלים חריפים, רק מאכלים מתוקים כדי שיהיה לנו שנה מתוקה, והם משתדלים לא לישון כדי שלא ישן המזל. הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים לסימן טוב, כי אנחנו באמת מאמינים שמה שהדרך שבה אנחנו מתנהגים ביממה הזו, היא זו שתכתיב את כל השנה הבאה.
טוב.
ואני חושב שאולי לכן קבעו את ראש השנה יומיים, כי הרבה פעמים במוצאי יום הראשון, אדם יכול קצת ככה להתאכזב ולגלות בדכדוך שאולי הוא לא ניצל את היממה הזו בצורה המקסימלית והטובה ביותר, ולכן באים ואומרים לו, תשמע, יש לך עוד יום,
יש לך עוד יום,
הרבוד, יש לך עוד שן.
נעבור אולי ברשותך לנושא השני. הנושא השני מתייחס לפיוט הידוע והמוכר לכולם, ושמענו חלק מצליליו קודם, הוא נתנה תוקף. גלה לנו הרב מנדי מעט מהנסתר בפיוט ונתנה תוקף, וגם תספר לנו מפיך את מחברו או המחשבה למחבלו רבי ממגנצה.
אמנון
ממגנצה. אז כן.
באמת הפיוט, כמו הרבה פיוטים, לא יודעים בוודאות מי כתב אותו ומה מקורו, אבל לגבי הפיוט ונתנה תוקף מופיע באחד מספרי הראשונים בספר אור זרוע, סיפור אגדה מרתק שמספר את הסיפור שמאחורי הפיוט. והאגדה הזו מספרת שבמאה ה-11 לערך, באי שם בקהילת מגנצה, בקהילות אשכנז,
היא הייתה קהילה ידועה, היא הייתה חלק משפייזה ומוורמס וממגנצה.
פוארות שלצערנו לאחר מכן נחרבו במסע הצלב. ההגמון המקומי שם לעצמו למטרה לנסות להסיט את יהודי קהילתו, חלילה וחס להמיר את דתם. ומרגע שהוא שם לעצמו את המטרה, אז הוא לא הפסיק להטריד אותם ולהפציר בהם בדרכים שונות ומשונות. ובאחת מן ההזדמנויות, הוא זימן אליו את מנהיג הקהילה, את הרב של הקהילה, רבי אמנון ממגנצה, ללשכתו, והציב בפניו דרישה בלתי מתפשרת, שהוא ימיר את דתו ובעקבותיו יעשו כן כל חברי הקהילה. רבי אמנון, בלחץ הרגע, חיפש דרך איכשהו להתחמק, ולכן הוא נענה ואמר להגמון, בבקשה תן לי ארכה של 3 ימים כדי לשקול את תגובתי לעניין. זה לא שחלילה וחס לרגע הוא באמת שקל להמיר את דתו, אבל באותו רגע זה היה המוצא היחיד שהוא ראה לנגד עיניו. האגמון שמח מאוד, כיוון זה היה הפעם הראשונה שהוא חש שהוא הצליח אולי איכשהו להבקיע את חומת ההתנגדות והסירוב המוחלט שהוא נתקל בה עד כה.
הוא מן הסתם לא הכיר את רבי אמנון עצמו.
כן, כן, והוא אפשר לרבי אמנון לקחת את 3 הימים וקבע להיפגש איתו שוב בעוד 3 ימים. ברגע שרבי אמנון יצא מן האגמון, הוא הבין שהוא עשה טעות חמורה, הוא הבין שזה מתפרש אצל האגמון כאולי חלילה וחס, כאיזשהו בקיע בחומת ההתנגדות, וחלילה וחס, שכביכול יש מקום להיעתר לבקשתו של האגמון, והוא כל כך כעס על עצמו שכעבור 3 ימים, כשהוא היה אמור להתייצב בפני האגמון, הוא סירב לעשות זאת. האגמון הכועס שלח משמר חיילים שיביאו את רבי אמנון בעל כורחו, וכשהביאו אותו לפניו, הוא שאל אותו, נו, רבי אמנון, מה תשובתך? עברו 3 הימים, שקלת, הכרעת, מה תשובתך? ענה רבי אמנון, התשובה שלי היא שאני מבקש ממך שתכרות את לשוני. אותה לשון שנכשלה בתשובה הנוראה הזו, כביכול יש איזשהו חלילה וחס מחשבה להמיר את הדעת, אני מבקש שתכרות את לשוני. האגמון הפגוע כל כך התעצבן על התשובה המטריסה, שאמר לרבי אמנון, לא, את לשונך אני לא אכרות, אבל את ידיך ורגליך שסירבו להגיע אליי, אותם אני אכרות ביסורים. וכפי שמתואר שמה, הוא קרד לו אצבע אצבע, איבר איבר, והניח אותו מתפתל ביסורים. וזה היה בדיוק ימים ספורים לפני ראש השנה. רבי אמנון שכב מתייסר ביסוריו במשך כמה ימים עד ליום ראש השנה, ואז הוא ביקש שיובילו אותו במיטתו לבית הכנסת. הוא הגיע לבית הכנסת בדיוק בעיצומה של תפילת המוסף. ולאחר אמירת הקדושה, הוא ביקש שיקרבו את מיטתו לפני היכל ארון הקודש, ואז הוא פתח ואמר את תפילת ונתנת תוקף, את הפיוט הנפלא והמרתיק של ונתנת תוקף.
ועכשיו נגלוש רגע לפיוט, תספר לנו קצת מהרזים.
רק נתן את הסיפור, ואיך שהוא סיים את הפיוט, פרחה נשמתו, יצא נשמתו. וכעבור 3 ימים, ככה מסופר באותו ספר אור וזרוע, הוא בא בחלום לרבי קלונימוס, שהיה מפרנסי הקהילה, והכתיב לו מילה במילה את הפיוט כולו, ומאז הפיוט הזה זכה למקום מרכזי מאוד בתפילת המוסף של הימים הנוראים, גם בראש שנה וגם ביום כיפור, זכה לאין ספור לחנים וביצועים בסגנונות שונים, וללא ספק הוא אחד מהפיוטים החשובים והמרכזיים ביותר.
המרגשים ביותר, המרגשים ביותר.
כן.
ועכשיו תספר לנו קצת מה הם הרזים שם, כי יש לי אליך שאלות לא מעטות שבעצם צצות מהפיוט עצמו, אבל בוא נתחיל איתך, תספר לנו קצת על איך אתה רואה את הפיוט.
הכוח של הפיוט זה בישירות שבו, הייתי אפילו אומר אולי בבוטות שבו, הקטע הידוע, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי ברעב, מי בצמא, מי בחרב, מי במגפה. בשנים האחרונות שזעקנו את המילים מי במגפה, הייתה לכך משמעות מיוחדת לאור מגפת הקורונה שכולנו חווינו. יש פה איזושהי נגיעה מאוד מאוד בוטה בעצבים הכי חשופים, בשאלה הגורלית מה נגזר עלינו בשנה הבאה, ואנחנו מציבים את השאלה ללא כחל וסרק, בצורה מאוד 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 גלויה. אנחנו פתאום לרגע אחד מבינים שברגעים אלו ממש נחרט גורלנו, בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יברעון, מי ישפל ומי ירום, מי יעני ומי יעשיר, מי ינוע ומי ינוע. זה רגע מאוד מאוד מרתיע.
אבל אני רציתי להחזיר אותך רגע, תסלח לי רגע, אני רציתי להחזיר אותך לחלק א' מהפיוט. הפיוט הזה מדבר, וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרום. דהיינו, לפי מה שאנחנו המקורות מדברים, יהודים ושאינם יהודים, שבגזר הדינם של כל באי עולם נכתב בראש השנה ונכתב ביום כיפור. מה דעתך על הנושא הזה? גם הלא יהודים נכנסו לפיוט?
בוודאי ובוודאי. בכמה וכמה תפילות אנחנו מציינים את העובדה שראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם. וכפי שאנחנו אומרים, ועל המדינות בו יאמר,
איזו לאמור, לחרב, איזו לחרב ואיזו לשלום.
ודאי.
איזו לרעב ואיזו לצובע.
ראש השנה הוא יום בריאת האדם הראשון, וככזה הוא יום הדין לכל באי עולם. דרך אגב, לא רק לבאי עולם האנושיים, לכל באי עולם החיים, הצומחים, ואפילו הדוממים. ראש השנה הוא יום הדין של היקום כולו.
אז אני... כן, כן.
שכל אחד ואחד נדרש לתת דין וחשבון לפי מה שנדרש ממנו. יהודים צריכים לתת דין וחשבון על קיום התורה והמצוות כפי שנדרש מהם. באי עולם האחרים צריכים לתת דין וחשבון על קיום שבע מצוות בני נוח כפי שנדרש מהם. שאר היצורים צריכים לתת דין וחשבון על המשימה של יישוב העולם כפי שנדרש מהם. כל אחד ואחד צריך לענות ולספר האם הוא מילא את המשימה הספציפית שלו. כל אחד ואחד עם המשימה שלו, אבל יום הדין הוא משותף לכולם.
אז עכשיו אני רוצה להתקיל אותך באיזה שאלה שאני ככה מפרש אותה. נאמר שמה אמת, כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד. האם רבי אמנון ממגנצה לא בא אל האל ובא אליו כמוכיח ואומר, אתה גם הקטגור, אתה גם השופט, אתה גם העד, ואתה עושה את הכל לפי הבנותיך. אין פה עניין של כתרוג?
אני לא חושב שזו הייתה הכוונה, בפרט שאנחנו מסתכלים בהמשך הנאמר בפיוט, ותזכור את כל המשכות, ותפתח את ספר הזיכרונות. אני חושב שכוונת המשורר, להפך, להצביע על הצדק המוחלט שבדינו של הקדוש ברוך הוא. בשונה מהליך משפטי של בשר ודם, שגם אם השופט מאוד רוצה להוציא דין צדק, ייתכן שהעד יוליך אותו שולל, או ייתכן שקטגור מסוים יצליח להרשים אותו ולסחוף אותו לפסק לא נכון. אצל הקדוש ברוך הוא אין את כל האפשרויות הללו. הקדוש ברוך הוא הדיין, והוא המוכיח, והוא היודע, והוא העד. אין פה כל השפעה חיצונית. שום דבר לא יכול להשיח את דעתו מן האמת הצרופה שהיא גלויה לפניו, כמי שבוחן כליות ולב.
אז אני מבקש להפנות אתך לאחד מהפיוטים בערב יום כיפור, ששם אנחנו אומרים, הסקטגור וכך סנגור מקומו. דהיינו, יש לנו פה שני פונקציות שהם בעלי דין, ואנחנו אומרים לקטגור, הסקטגור וכך סנגור מקומו.
אני חושב שאנחנו מתכוונים למידותיו של הקדוש ברוך הוא עצמו. הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו יכול לבחור לשבת על כיסא דין ולהיות ביקורתי כקטגור, או אם נצליח לעורר את רחמיו, אנחנו נוכל לגרום לו לקום מכיסא הדין ולשבת על כיסא רחמים וללבוש את כובע הסנגור. אז אנחנו מתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, הס קטגור, אל תפנה אל מידת הדין, קח סנגור מקומו, בוא תזדהה מידת החסד, מידת הרחמים, תמחו לנו, תשב על כיסא רחמים ותוציא כאור משפטנו.
זאת אומרת, זה בהמשך למה שאמרנו באמירת סליחות, פנה לתלאות ועל החטאות.
נכון מאוד, נכון. הרי בסופו של דבר הכל זה שאלה של הסתכלות ונקודת מבט. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיאמץ את נקודת המבט החומלת, המרחמת, שיתחשב בנסיבות המקלות שיש לכולנו, ויסתכל עלינו בהדשה של משקפי רחמים, ולא חלילה וחס משקפי הדין והכתרוג.
ואני מבקש עכשיו לקחת אותך לשלושת השורות האחרונות בפיוט. הדימויים לחיי האדם, ששם לדעתי הדימויים הם, 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 הם רגשיים, כאבק פורח, כחלום יעוף, כענן קלה, כרוח נושבת. מה דעתך על הפיוטים האלה, על הדימויים האלה?
אני חושב שכשהייתי צעיר אולי לא ידעתי להעריך אותם נכון, אבל ככל שאני מתבגר משנה לשנה, אני מבין עד כמה הדימויים העזים האלה משקפים את המציאות נכוחה. הרי מה אנו ומה חיינו?
מה צדקנו, מה כוחנו, מה גבורתנו?
הכל כרגע חולף. אנחנו כציט, כאבק פורח, כציט יבש, אנחנו צריכים להפך. הדימויים האלה נותנים לנו להבין עד כמה אנחנו ברי מזל, שיש לנו את ההזדמנות, כל עוד אנחנו כן חיים, לחיות חיים של משמעות, לקיים תורה ומצוות, לעשות דברים שיש להם איזשהו ערך נצחי, הרבה מעבר לקיום החולף והרגעי שלנו.
תם זמננו, אך לא נשלם ידידי הרב מנדי, החכמנו ממך, עוד נשוב ונשוחח באחת מתוכניותינו הקרובות.
בשמחה רבה.
כולנו מרדיו סול.
כולנו חתימה טובה.
כולנו מרדיו סול מאחלים לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה לך ולמשפחתך.
אמן, אמן.
בתפילה שניחתם בספר חיים טובים ובריאים.
אמן ואמן, אמן ואמן. תודה רבה.
ברכה שושנה אצלי בגינה, בראש השנה סירה לבנה, הגנה לה בחוף פתאום. בראש השנה, בראש השנה, ליבנו ענה בתפילה נושנה, שיפה בשנה, תהה השנה, אשר מתחילה להיום. בראש השנה, בראש השנה, ליבנו ענה בתפילה נושנה, שיפה בשנה, תהה השנה. בראש השנה ברכה עננה ברכיה הסתם, בראש השנה כנר נשמה עלה בשדה חצה. בראש השנה, בראש השנה, ליבנו ענה בתפילה נושנה, שיפה בשנה תהה השנה אשר מתחילה לה עכשיו. לה ברכה מנגינה שאיש לא הכיר, ותוך יממה הזמר המה מכל חלונות העיר. בראש השנה, בראש השנה, ליבנו ענה בתפילה נושנה, שיפה בשנה תהה השנה אשר מתחילה לה בשיר.
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
מאזינות ומאזינים, הרשו לי להציג בפניכם ידיד ורע נוסף, הלא הוא אליהו שמואל אלבז, המוכר לכולם כמשכין שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, ואמפתי לכל באי עולם. אליהו אלבז הוא מנחה תודעתי גוף הנפש ויושב ראש קהילת מוחין דגדלות בירושלים. אמו נשוחח בנושא ראש בראש הבנה. במילים שלנו, השוני בתפיסותינו את ראש השנה. אליהו, הבמה לרשותך. אני שמח לשמוע אותך, אני שמח לי עוד פעם להתקרב ולדבר איתך. בבקשה, הבמה שלך.
שלום עליכם בן היקר, כבוד ועונג לי לדבר איתך, כבוד ועונג להכיר אותך, ברוך השם. בכבוד רב.
מה אתה יכול להאיר את ליבנו ואת רעיוננו בתפיסות השונות של ראש השנה?
בתפיסות השונות של ראש השנה, אז קודם כל ראש השנה אנחנו זוכים בעזרת השם לברכה הכי גדולה, זה שיהיה לנו ראש השנה. זאת אומרת שהשנה בעזרת השם ניכנס אליה עם ראש, שיהיה לנו ראש למשך כל השנה, שנזכה שהראש זה שהוביל את העסק ולא הגוף והתאוות, בעזרת השם.
דהיינו, אם אתה יכול לפרט יותר, במה בשטח זה מתבצע?
במה בשטח? אז בשפה יותר גבוהה, הגוף שלנו נחלק ל-10 ספירות, שהספירות העליונות והרוחניות יותר, הם למעשה נמצאים בראש.
אולי תספר לקהל, מה זה ספירה? מה מכיל במילה ספירה?
אוקיי, במילה ספירה מכיל למעשה גבול. כשאני סופר משהו, אני מגביל אותו. אחד זה אחד, שתיים זה לא אחד, שלוש זה לא שתיים זה לא אחד, כן? כל ספירה יש לה את הגבול שלה. כשאני מדבר על ספירות שגוף האדם במקום הרוחני בנוי מהן, אני מדבר על גבולות של תכונות. אם ניקח למשל את תכונת החסד, אז אני מוגבל בתוך תכונת החסד להיות רק בחסד.
האם לכולנו יש מידת חסד?
בוודאי, לכולנו יש את כל הספירות, רק אנחנו צריכים לדעת, לשים עליהם את הדגש, להתבונן בהם, ואז להיכן שהאנרגיה מופנית, שם יש את הכוח. אם אני אתבונן כמה אני כן עושה חסד במשך היום, אני אראה שאני אעשה יותר ויותר חסד.
מה, איך תגדיר, אתבונן, איך תגדיר חסד? מה זה חסד בחיי היום-יום?
חסד זה כל עזרה לזולת. כשהזולת זה גם אני בעצמי. כל דבר שאני עושה לעצמי יותר טוב, כל דבר שאני עושה לסביבה יותר טוב, הוא יהיה חסד, הוא יהיה משהו שאני נותן יותר מאשר קיבלתי, שאני מסכים, שאני נותן ומשפיע.
אני צריך לתת מעצמי או מכספי, ממה?
לתת מהכל, גם מכספי וגם את גופי. כשאני נותן צדקה אני עושה חסד, כשאני עוזר למישהו לסחוב משהו כבד, אני עושה חסד בגופי. כל פעולה שהיא עזרה לזולת, היא חסד. להגיד בוקר טוב לשחר, זה נכלל בתוך החסד. אני משמח אותו על הבוקר, אני התייחסתי אליו, הראיתי לו שהוא חשוב לי, זה חסד.
אז אדם שאומר בוקר טוב, הוא עושה חסד?
זה אומר בוקר טוב לשכן, והעליתי עליו חיוך, הוא מגיע לעבודה, טיפ טיפה יותר שמח, מאילו לא הייתי אומר לו בוקר טוב, ואז הוא אומר לחברים בעבודה בוקר טוב, ומתברר שזה ממש מדבק, ואני יכול לבוקר טוב אחד לגרום לכל השכונה להיות בשמחה.
ואם לא אמרתי לו בוקר טוב, מה קורה, איך תכנה אותו?
אז יכול להיות שיהיה שמח, אז יכול להיות שיהיה שמח בלעדיי, יכול להיות שלא, ייתכן שהבוקר שלי היה מאיר אותו. כמה פעמים שאמרנו בוקר טוב לאיזה יהודי, והוא קצת ככה, היה לו מורכז, הוא אמר לא, איפה בוקר טוב, אני אחרי מה שעברתי, ואז נפתחת שיחה, ומגיע מילות עידוד, והנה, הנה, החזרנו בן אדם למסלול, הוא יכל ככה להיזרק מהמסלול, להרגיש לא שייך, פתאום מרגיש שמתעניינים בו, והוא חשוב לסביבה,
תיתן לנו אותו. אז תיתן לנו אולי עוד דוגמה מעבר לבוקר טוב הרגיל והטבעי שיוצא מאיתנו?
אני אתחיל לפוך. אם אנחנו רואים בן אדם הולך ברחוב, עם פרצוב כזה עצוב ומדוכה, הרי כשאנחנו דומה מושך דומה, כשאנחנו רואים מישהו עצוב, העצבות שבתוכנו היא עולה. אז למעשה, האדם עם הפרצוף העצוב והמצוברח הזה גורם לנו להיכנס לעצבות שבאנו. לקווה אחד, חז"ל קוראים בור ברשות הרבים. מה זה בור ברשות הרבים? בור זה הגדרה של כלי, של מחל, שבתורה מוזכר בור, מוזכר ביוסף הצדיק, שם מוזכר כבור שאין בו מים, בשונה מבאר, שבבאר יש מים.
לא נחשים
ובור
ולא
שאין
מים.
בו מים, אז יש בו נחשים ועקרבים.
כן.
כשאדם הולך ברחוב עם פרצוף מבואס וכעוס ועזבני, הוא גורם לסביבה שלו לעורר בהם את הכעס והעצבים.
אז אני אמור, אני אמור לפנות לכל אדם שפנה ונראים לי רציניות ועצבניות, אני אמור לפנות אליו, זה נשמע לי קצת חוסר נימוס.
לגמרי, אני לא אמור לפנות לכולם, אבל אם אני יכול להתחיל ברחוב עם אדם שאני רואה שהוא קצת עצוב, עם מבט מחייך ונעים. יכול להיות שיפתח מזה שיחה, ויכול להיות שלא. אבל בוודאי שמחובתי כאדם, לנסות לראות שלכולם סביבה שלי יהיה נחמד ונעים. נכון, אני לא אמור להיות עכשיו העובד סוציאלי של כל אחד ואחד, ולבדוק בתיק שלו מה מפריע לו או מה לא מפריע לו, אבל בוודאי שזה אמור להיות אכפת לי לפחות. ברגע שזה אכפת לי, אני קודם כל שומר את עצמי מלהיכנס לעצבות שהוא משפיע, ב' ייתכן שאני גם אגרור אותו למקום נעה יותר, חביב יותר, נעים יותר.
זה חסד, זה ערך. איזה ערך נוסף אתה יכול למצוא בראש השנה? ערך כזה שיכול להיות נכון לשומרי הדת ולא לשומרי הדת, כי כולנו בסוף יהודים, כולנו רוצים לעשות את הערכים הנכונים לימי ראש השנה ולשארים 100 שנה.
כשאנחנו נזכרים בראש השנה, אנחנו תמיד נזכרים בסימנים של ראש השנה. יש שולחן שנה שמביאים כל מיני סוגי מאכלים, שכל מאכל יש לו טעם אחר, ועל כל איזשהו מאכל, על תפוח, על שנה מתוקה, על תמר שאיתם אויבנו, ולכל פרי נתנו לו חז"ל את האיחול, את היעיר רצון, לפי השם שלו ולפי הטעם שלו.
אז תספר לנו מה יהיה על השולחן החג ביום ראשון אצלך בבית.
יהיה את הסימנים של ראש השנה, שהם ידועים לכל, שזה רימון, שזה תפוח.
מה מסמל הרימון?
הרימון מסמל לנו את ה... שבתוך הרימון יש לנו המון המון גרעינים, כשכל אחד הוא למעשה גרעין נבדל לעצמו, בשונה למשל מתפוז. אמנם יש לו בפנים בקבוקים, אבל הם יחד. הרימון מסמל שכל גרעין לעצמו יש לו מיוחדות, יש לו משהו מיוחד. כשאני לוקח את הרימון ואני מסתכל דרכו, אני שם אותו כמו משקפיים שלי, אני מסתכל דרך הרימון הזה על עם ישראל. אני יכול לראות כל אחד ואחד מעם ישראל כמה הוא מיוחד, כמה האחד שבו מיוחד ביותר.
כל פרט בעם ישראל הוא פרט מיוחד?
בוודאי. כל פרט בעם ישראל, כל אדם בעם ישראל הוא אדם מיוחד, ולא משנה מצבו הרוחני כרגע. כל אחד ואחד בישראל הוא נשמה טהורה ומיוחדת, וכשאני לוקח את הרימון שהוא כל כולו ביחד, חז"ל אומרים לנו שברימון יש תרי"ג גרעינים, אם יספור נראה שזה לא הכוון על זה.
תרי"ג זה 613.
נכון, תרי"ג זה 613. אם אנחנו נספור רימון רימון, נראה שיש עוני בין רימון לרימון. הרעיון הוא לא המספר, אלא הרעיון הוא המיוחד, שכמו שיש מצווה, וכל מצווה היא מיוחדת כשלעצמה, אבל ביחד תרי"ג מצוות נקראים תרי"ג, יש להם איזה כיס, איזה כלי שמחזיק אותם. אז גם הפרי שנקרא רימון, למעשה יש בו את כל אחד ואחד המיוחד לעצמו, וכולם אדומים, חיים, עסיסיים ויפים.
אז דיברנו על הדבש, על הרימון, על התפוח. איזה פרי נוסף יש אצלכם, יהיה אצלכם על השולחן ראש השנה?
יהיה לנו את התמר. את התמר.
שמסמל מה?
שמסמל את האיתם אויבינו ומבקשי רעתנו. של התמר יש משהו מאוד מאוד מעניין. את התמר איך שהוא גודל. הגלעין של התמר יש בו משהו מאוד מיוחד. אם אני אקח את הגלעין של תמר ויחתוך אותו לרוחב שלו, ואני אסתכל מהפרופיל שלו, אני יכול לראות שיש לו צורת לב. תמר, הוא איתם אויבינו, בזכות מה? בזכות אם אנחנו, עם ישראל, כולנו, ולא משנה חוג עדה, לא משנה, נהיה הגלעין שלמעשה יוצר את התמר. מה מיוחד באיתם אויבינו? מה מיוחד בתמר הטעים והמזין הזה? זה שיש לו לב. כשאנחנו כולנו נהיה לב אחד, שזה שורה של לבבות, שככה למעשה נראה הגלעין של התמר, אנחנו זוכים לאיתם אויבינו.
Okay.
זאת אומרת, בשביל להשבית אויב ומתנקם, אחדות.
אז זה התמר. איזה פרי okay. נוסף יהיה אצלכם?
יש לנו את הקרטיון.
מהו הקרטיון? אני למשל לא מכיר את הקרטיון. תספר לנו.
קרטי זה, אז יש כאלה לוקחים דלת, שזה דומה. הקרטי למעשה מסמן לנו את החייבי קריטות, את זה שאנחנו רוצים להחריט את האויב ומתנקם.
הבנתי.
אנחנו רוצים לדעת שכל פרי, אני אוהב לומר שזה לא רק פרי והטעם של הפרי והצורה והצבע, אני לוקח את הפרי הזה ומסתכל דרכו על עם ישראל. יש דבר נוסף שהוא לא פרי, שאנחנו שמים על השולחן, ברשותך, וזה ראש של כבש.
ראש של כבש, לא של דג?
אכן האשכנזים לוקחים ראש של דג, ואכן הספרדים נוהגים בראש של כבש.
מה, לוקחים ראש של כבש מלא, שלם, ושמים על השולחן?
יש כאלה לוקחים ראש של כבש למעשה רבע ראש. אבל העיקר שיהיה בשר ראש, ככה...
רבע ראש של ראש כבש.
כן, דווקא כבש.
וואו.
להזכיר אילו של אברהם אבינו וכו'.
וואו.
יש משהו מעניין בראש כבש, זה משהו מאוד פנימי ועמוק, ראש כבש, הגימטריה שלו, זה המילה אותיות. כי כל הרעיון של כל הסימנים האלה, זה להתחבר לאותיות, שאותיות הן כבבית אותיות התורה, שהאותיות הן למעשה אות, אות זה מלשון מופת, נס, שזה מה שאנחנו מאחלים לעצמנו, לראות את העם ישראל כולו, נמצא בתוך האותיות, בתוך הניסים, בתוך המופתים, זה אותות ומופתים.
הבנתי. אני רוצה לקפוץ איתך, אליהו אלבז, לנושא אחר. בפגישתנו לקראת השידור, למדנו לדעת שישנם פיוטים שהאשכנזים אומרים אותם, ואחינו המזרחים לא אומרים אותם. אחינו הספרדים וכו'. איך זה ייתכן שפיוט כל כך בעל משמעות, כמו נתנה תוקף, לא מופיע אצלכם במחזור התפילה, בראש השנה? ניסית אמנם להסביר לי, אבל בוא תסביר את זה לקהל מאזינינו.
אז ברשותך אני אחדד. פיוט נתנה תוקף, אכן הוא כן מופיע במחזור של ראש השנה של הספרדים, אבל לא כולם נהגו לפיית את זה, ובטח לא בלחן המדהים והמוכר שכל אחד ואחד בני ישראל מכיר אותו. לחן שתמיד ששומעים אותו הלב רוטט מהמיוחד של הלחן. אבל תמיד, כולנו, גם חבר הספרדים, שאני נמנה לך, אנחנו תמיד מתגנדים וקוראים את הפיוט הזה.
אתה לא נשמע טוב, אולי הפימה או הפומית של הנייד שלך יותר מדי קרובה לפה או משהו?
אוקיי, אני נעשה עכשיו לסדר. אני אומר שאחינו הספרדים, גם כשגם בסדר הספילה לא מופיע הפיוט, זאת אומרת, החזן לא עכשיו יפיית את זה, זה בחלק מהמקומות, לא כולם, אבל בוודאי שכל אחד ואחד מעם ישראל מתחבר לפיוט הכל כך מיוחד וגבוה הזה, הוא נתן את תוקף הזה.
מה אתה רואה בו כל כך מיוחד?
מה שאני רואה בו מיוחד זה קודם כל הלחן המרומם שלו, שמספיק להתחבר ללחן הזה.
אבל לכם יש לחן אחר מהאשכנזים, ולאשכנזים יש לחן אחר מאחינו הספרדים. הלחנים הם אלה שקובעים את תוכנו של הפיוט?
לא, בוודאי שהלחן לא קובע את תוכנו, אבל כשהמלחין מלחין את הלחן, הוא מלחין אותו לפי ההתרגשות שיש במילים. וכשאנחנו שומעים לחן, אנחנו מבינים את עומק המילים.
יפה.
וכשאנחנו מדברים על אותו צדיק, אותו
רבי אמנון ממגנצה.
רבי אמנון ממגנצה, שהוא למעשה הרוג מלכות, כפשוטו.
נכון. כן? דיברנו על זה בשיחה הקודמת, ככה כן? כן.
אז כשאנחנו לוקחים את השם אמנון, אמנון זה מלשון אמונה. זה שם ענק. ואני מצאתי שמגנצה, אם אני מחלק את המילה מגנצה, ולמעשה אני מגיע למילה מגן צדיק א'. יש מושג בקבלה שנקרא צדיק א', צדיק א' זה כשאני לוקח את שם הוויה, יוד כווקה, ושם עדנות, ואני מחבר את שניהם, הגימטריה של שניהם זה צדיק א', למעשה זה גימטריה גם כן של המילה יהלום, הדבר שהכי מתאים, המילה יהלום זה מלשון יהלום אותו, הכי מתאים. מה כל כך מתאים בהוויה ועדנות כשהם מחוברים? זה מה שנקרא אור וכלי. עדנות זה מלשון עדנית, עדן, כמו עדן חלון עדנית, שזה כלי, והוויה זה אור הוויה, אור השם שממלא בתוך. כשיש לי אור וכלי, אני מגיע לגימטריה של צדיק א', זה 91. כשאני בא ולוקח את המילה מגנצה, אני מגיע למעשה לאותיות מגן צדיק א', שגן צדיק א' זה גן השלמות, זה גן העדן, זה המקום הכי מושלם של אור בתוך כלי. שפע שאני יכול להכיל אותו.
אז אני רוצה רגע לקחת אותך לתוך אחרי הפיוט. אתה באמת רואה בעיניך את האל יושב על כיסאו, ומלאכים מסתובבים וקוראים וכל דממה דקה ישמע, ומלאכים יחפיזון, וכילו רעדה יוחזון, ויאמרו הנה יום הדין. אתה רואה את זה כך בעיניך?
כשאנחנו נמצאים בתוך...
אלה ימי הזה. הדין למעלה? למעלה ב... 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 שחקים העליונים?
כן, כשאנחנו נמצאים בתוך יום הדין, ואנחנו כמובן עושים את ההכנה. כבר דיברנו על אור וכלי, אז כדי להכיל את האור של יום ראש השנה, מי שלא יעשה הכנה לפני, אז כשיגיע ראש השנה, בשבילו זה יהיה בוקר נוסף, שהשעון האור יצלצל והוא קם. אבל מי שיעשה הכנה, וילמד קצת על מה זה ראש השנה, מה זה מהות יום הדין, מה זה דין הקשיא, דין הרפיא, מה זה בכלל מלך יושב על כיסא. כשעושים את ההכנה הזאת, מבינים מה זה הוא נתן את תוקף.
ומה עם
מה זה בכלל תוקף? מה זה בכלל תוקף?
ומה עם ההכנות שאתה עורך בקהילתך לקראת הימים הנוראים?
אנחנו פשוט לומדים מהו יום דין, מהי עבירה, מהי מצווה, מהי תשובה מאהבה, מה הבורא רוצה מאיתנו, מה זה הישות הזו, מה הדרישה מאיתנו, מה באמת, מה זה ישות שמחפשת את מי להעניש, או ההפך הגמור, שהוא מלך מוחל וסולח, או כמו שכתוב בספר תומר דבורה, שהקדוש ברוך הוא נקרא בפי המלאכים, מלך עלוב.
עלוב, בעין.
עלוב, בעין. וזה לשון שבח. למה לשון שבח? כי זה מלך שסובל עלבונו. זאת אומרת, היכולת לסבול עלבון, ולפי העלב, זה סוג של כוח וחוזק.
אבל איך אתה, איך זה מסתדר עם הפיוט מלך עליון? אנחנו מעליבים את האל והוא סופג את זה? זה מה שאני הבנתי מ... מ, 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 ממה שהסברת לפני דקה?
נכון. העליון והכוח של מלך העליון, שהוא אוהב אהבה ללא תנאי, כל אחד ואחד מעם ישראל. וכשאני אומר ללא תנאי, תנאי פירושו, אם אז. זה נקרא תנאי. אם עשיתי ככה, אז יהיה לי ככה. אם עשיתי ככה, יהיה לי ככה. זה תנאים.
אבל סליחה, התנאי הזה הוצב לנו על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו. בהר גריזים ובהר עיבל, אנחנו אומרים את זה כל בוקר בבעיה עם שמוע. אם תלך איתי בסדר, הגשמים יבואו באיתם, ואם תלך איתי בקרי, דיינו לא בסדר, אוי ובוי לראשך.
נכון, אבל והיה עם שמוע מתחיל במילה והיה. והגמרא אומרת, חכמים לימדו אותנו שהיה זה לשון שמחה. אז איך אנחנו כל בוקר או גם בערב קוראים את והיה עם שמוע, ואנחנו שמחים לקרוא, והיה אם שמוע תשמעו, ואם לא תשמעו מה יקרה, מה, הרי זה איזשהו טקסט של איומים, זה לא טקסט של שמחה.
אתה את ה...
מתברר, כן. שדווקא זו השמחה. השמחה היא לדעת שיש כללים, ולמרות כל הכללים, הבורא מקבל את בניו תמיד באהבה ללא תנאי. זו השמחה של והיה למרות התנאים והכללים.
אתה בעצם מחזק את ה, את ה, את המשפט בנתן לתוקף, כי עד יום אותו יחכה לו אם ישוב מיד יקבלו.
נכון.
אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, ברשותך. תספר לנו קצת, אתה הגדרת את עצמך שאתה יושב ראש קהילת מוכין דגדלות בירושלים. אין לי שמץ של מושג מה קורה שם. אתה יכול לספר לנו קצת על המקום?
בשמחה.
אבל בוא נעשה, כן, בוא נעשה את זה קצת בקיצור, כי זמננו לצערי הולך ותם, והשעון עושה בנו שמות, כרגיל, כרגיל.
השעון לא עומד מלכת.
לא.
כן. אז ככה, מוכין
לגדלות... ספר לנו על רגל אחת מה זה...
על רגל אחת, לגמרי. מוכין לגדלות זה הרצון והצורך הפנימי לראות את הדברים בצורה גדולה. כמו שהתחלנו את השידור, כשאנחנו לוקחים את הסימנים של ראש השנה, לוקחים את הרימון, אנחנו לא לוקחים רימון ואוכלים אותו. זה מאוד טעים, אפשר לאכול את זה בעוד ימים בשנה. אנחנו רוצים שהיום הראשון של השנה, אנחנו שמים איזה מסננים בעיניים, שמים משקפיים חדשות, שהמשקפיים האלה קוראים רימון, שמה דרכם אני רואה? אני בוחר לראות דרכם את כל אחד ואחד מעם ישראל כגרעין אסיסי, מיוחד, משתלב לפרי שלם. אני לוקח את התמר, ואני רואה בגרעין שלו את הלבבות הפרוסים, שאם אני אקח את הגרעין ואפרוט אותו לדקים דקים, אני אראה בפרופיל צורת לב.
ידידי לוקח... ורעי, אני חש שיש כל, יש לנו כל כך הרבה מה לדבר על זה, אבל השעון עושה לנו שמות. מאוד למדנו ממך, ושלא תמיד אנחנו רואים עין בעין בנושא המשותף שנקרא ראש השנה. שנה טובה לך ולמשפחתך, וגמר חתימה טובה. בתפילה אליהו שנחתם בספר חיים טובים ובריאים.
אמן ואמן. נחל אמור לכל עם ישראל ברוך השם, שנה טובה ומתוקה ומבורכת.
מאזינות ומאזינים, השרון רץ כנגדנו, ושעתנו המשותפת ומרתקת חלפה לה מהר מדי. ולכן הנושאים להיום תאמו, אך לא נשלמו. מקווה שנהנתם כמוני משיחתנו. ועד לפגישתנו הבאה ביום רביעי הקרוב בין 5-6, דברו איתי דרך הפייסבוק שלי, בן שפט, BENSHEFET. שמרו על עצמכם בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. שוקי, יש לנו זמן לבדיחה יהודית? אז בואו נסיים בבדיחה יהודית כדי שנחייך לסיום השנה ולתחילתה. המדובר הוא במסעדה יהודית במנהטן בניו יורק, מלאה ביהודים, קיץ, חם, לח, נכנס יהודי ומתיישב ליד השולחן, וקודם שהוא מסתכל בתפריט, הוא קורא למלצר ואומר לו, מלצר חם פה. הולך המלצר, חוזר אחרי כמה דקות, אותו יהודי בא ואומר לו, תודה רבה, הרבה יותר קריר. דקות שניים לאחר מכן, הוא עוד פעם קם ואומר, מלצר, קר פה. הולך המלצר, חוזר חזרה, הוא אומר, עכשיו הרבה יותר חם. 2-3 דקות לאחר מכן, הוא בא אליי ואומר לו, מלצר, קר פה. יוצא המלצר לכיוונו, בדרך הוא פוגש יהודי אחר בשולחן אחר. אומר לו היהודי מהשולחן האחר, הוא משגע אותך, נכון? עולה לו המלצר, אני משגע אותו, אין פה בכלל מזגן. שנה טובה וגמר חתימה טובה לנו לכלל באי עולם.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות
וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות